שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על משהו מאוד מאוד מיוחד, מאמר בשם החירות, שכתב בעל הסולם הרב יהודה אשלג בשנות ה-30 של המאה הקודמת. זה מאמר עם תובנות מדהימות, שמעורר באדם המון המון מחשבות ורגשות לגבי החיים שלנו, ואיך אנחנו יכולים לקחת אותם למקום הכי טוב, תהיו איתנו, יהיה מאתגר. יעל, בואי תפתחי את הדיון שלנו, בבקשה.
אז אנחנו רוצים באמת לדבר הפעם על חופש, על חירות, ככה מהזווית של, של הבן אדם שחי את החיים המאוד מאוד רגילים שכולנו מכירים. ואנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה, הבן אדם ככה הלך והשיל מעצמו כל מיני מגבלות ומסגרות. אם בעבר הייתה איזושהי צורת לבוש מסוימת שהיה צריך להתלבש בה, או איזושהי מוסכמות מסוימות, אז היום זה לא שאין מוסכמות, אבל היום הדברים האלה מאוד מאוד התעדנו, ויש לבן אדם הרגשה שבאמת יש לו הרבה מאוד חופש. חופש בלבחור את הבן זוג שלו, הוא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, הוא יכול ללבוש מה שהוא רוצה בדרך כלל, הוא יכול לחשוב בצורה חופשית, הוא יכול להגיד כמעט את כל מה שהוא, כמעט את כל מה שהוא חושב, אפילו הוא יכול לבחור היום את המין שלו, אם זה מה ש, אם זה מה שככה בוער בו. אנחנו רואים שאנחנו, אבל בתוך כל החוסר הגדרות והחוסר גבולות האלה, שמצד אחד אנחנו מרגישים עם זה מאוד מאוד טוב, יש גם איזשהו קושי. אם בעבר אנחנו גדלנו לתוך דבר, לתוך תמונה שאנחנו מכירים אותה. ידענו מה אנחנו רוצים, ידענו במה אנחנו מאמינים, ידענו לאן אנחנו מכוונים. היום המצב הזה יצר המון 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 שאלות ובלבול מאוד גדול, בדידות מאוד גדולה בהרבה מאוד מובנים. אם בעבר היה לך בן זוג שסידרו לך אותו, היום מכל ענייני הזוגיות והדרך לחפש זוגיות, יש הרבה מאוד בדידות גם בתוך כל המקום הזה. ואנשים בחיפוש מתמיד. מצד אחד לא רוצים לוותר ולחזור אחורה, ולוותר על כל החופש שהשגנו, ומצד שני, יש בו גם הרבה מאוד חסרונות, ועל אותו חופש אנחנו רוצים לדבר בתוכנית שלנו, ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, למה החופש הוא משהו שהוא כל כך כל כך חשוב לבן אדם? למה אנחנו משתדלים להסיר את כל המגבלות עד כמה שניתן, כל המגבלות שקובלות אותנו?
אני חושב שחופש חשוב לכל פרט ופרט מחלקיק הבריאה של דומם וצומח וחי גם כן, ולא רק למין המדבר. אלה שם אין שאלה כזאת, אין שאלה, ולכן אין להם שום בעיה עם זה. גם כן במין האדם, אנחנו התפתחנו במשך אלפי אלפי שנים, עד שהתחלנו לשאול את עצמנו, האם אנחנו חופשיים או לא, ואם כן חופשיים, אז עד כמה, ואולי בחלק מהחיים שלנו לא חופשיים, אז למה, ומי אם כך מכתיב לנו ומנהל אותנו, וכן הלאה. זאת אומרת, למושג החופש, האנושות מגיעה לא מיד. אם אנחנו מדברים על החופש שהיו נלחמים איזה שבטים, מלפני עשרות אלפי שנים, זה דברים שגם כן, זה לא הייתה שאלת חופש, לא לשם חופש הם נלחמו. כן? זאת אומרת, מתי ממש השאלת החופש, החירות, היא התחילה להיות בעייתית. אנחנו יודעים שמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אנושות הייתה חיה בעבדות, ולא שאלו על החופש. גם האדונים וגם העבדים. זה היה מובן מאליו. זאת אומרת, ההתפתחות שלהם הייתה כזאת, שהם בסופו של דבר היו מרוצים, גם אלו מהעבדות וגם אלו מהאדנות. וכשהגיעה התפתחות הלאה באנושות, אז התחילו לשאול. האדונים התחילו לשאול בשביל מה אני צריך לדאוג לו וכל הזמן לחשוב שיש לי עבד. כן? ואז יש לי דאגה, כי הוא רכוש, ואני לא יודע בדיוק אולי מה לעשות, ואיך לנצל אותו. והעבד התחיל לשאול, בשביל מה לי להיות אצל האדון הזה, אני רוצה להיות אדון לעצמי. ואז התחילו בעיות, אבל גם כן לא, אנחנו לא שומעים הרבה התנגשות והתנגדות, במיוחד מצד העבדים, שלהיות עבד זה נוח וטוב. זאת אומרת, מושג החירות, עד שהוא גודל בתוך האנושות, לוקח המון זמן, שאנשים מתחילים לשאול, אני רוצה את החירות, אני יודע מה לעשות עם החירות, כן? אני יודע לנצל אותו לטובתי, באמת, לשם מה, למה, זה צריכה להיות אינטליגנציה מאוד מיוחדת, להשתמש נכון במושג החירות. יותר טוב, יותר קל לי, אם אני אהיה תחת מישהו, משהו, אנחנו רואים את זה עד היום. אנשים אוהבים, יש להם ממשלה, יש מישהו שחושב, יש מישהו שבוחר, יש מישהו שדואג, ואני חי חיים שלי השקיטים, ראש קטן. טוב לי, יש לי כדורגל, יש לי ספה, יש לי שם חופש, מזכורת וזה, די.
חצי יום חופש.
זה גם כן מן עבדות, אני נמצא בעבדות היום. מכתיבים למה אני צריך להיות, איך אני צריך לעשות. במסגרת הזאת ודאי שאני יכול למצוא לעצמי איזשהו דברים טובים יותר, אבל אני חושב שגם כן זה לא חופש. זה חברה נותנת לי שאני אבחר את המקום איפה שאני בצורה הכי טובה בשבילה, ישאבד אותה, ישאבד אותי לטובתה. לכן יש כאן, אנחנו חיים בתקופת העבדות, רק אולי קצת סמויה. אנחנו רואים את זה אפילו לא סמויה, איך הכלי תקשורת שולטים עלינו, איך כל הגוגלים האלה ו... כולם שולטים עלינו, אז איפה כאן החופש? אחרי כל זה שאני מרגיש שמנפחים אותי בכל מיני ידיעות ושיטות, ואחרי זה שאני מחליט משהו, זה לא אני, ואדם הוא לא אדם.
מה זאת אומרת מחליט משהו וזה לא אני?
כי זה לא אני מחליט בצורה חופשית, אלא לפי מה שחינכו אותי, סדרו אותי, לפי מה שיצבו אותי, אז לפי זה ודאי שאני מחליט כבר לפי איך שתכננו אותי, תכנתו אותי, ואז יוצא שאין חופש, אין חופש. אלא גם היום, רק בצורה יותר ארמומית, שאני אפילו לא יודע עד כמה שאני מנועל, על ידי אלו שנמצאים שם אחרי המחשבים, כן, ועם מקלדת ואחבר, שולטים עלינו, על כולנו ככה, ומנווטים אותנו לכל מיני כיוונים, מה לעשות, איך ללכת, מה לקנות, ואיך לעשות, ואיפה להיות בחופש, ואיך ללמד לילדים שלנו, איך להכין אותם להיות העבדים הנכונים וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא רואה שחברה היא השיגה איזה חופש. היא השיגה רק מין עטיפה ארמומית יותר, שנותנת לנו הרגשת דמיון שאנחנו חופשיים. אבל באמת אנחנו לא חופשיים. והעובדה שגם כן אפילו בעיתונות, בכל כלי תקשורת, מסבירים לנו... עד כמה ששולטים עלינו, עד כמה שיש שיטות מיוחדות, מה לעשות עם בני אדם, איך לכוון אותם, לאיזה טעמים ולאיזה הרגלים וכן הלאה וכן הלאה.
אנחנו מרגישים את זה, אני חושבת, מאוד חזק, אפילו ברמה שאנחנו מכורים, אנחנו באמת עבדים של טכנולוגיה, אנחנו עבדים של כסף, אנחנו עבדים של נוחות היום בעידן שלנו. מאוד קשה לך לחיות, או הבחירות שאתה עושה בחיים הן מראש מכוונות, למקומות
כאלה. וכך שאני אפילו לא מרגיש שמכוונים אותי. נראה לי שאני חופשי.
נכון. והתעתוע הזה, ומצד אחד אני באמת מרגיש, אני חושבת שבן אדם מרגיש את הפער. כי מצד אחד הוא מרגיש באמת שכביכול הוא השתחרר, אם מסתכלים על ההיסטוריה, אז כביכול הוא השתחרר מהרבה מאוד דברים, אבל באמת הוא הרבה מאוד פעמים מרגיש שאין לו באמת את החירות האמיתית. זאתי ה...
והוא דורש את זה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שאפילו היום, אם נגיד בעבר, היום ברור שחירות פיזית היא דבר ש... איך אמרת, הוא מובן מאליו, אבל אני חושבת שבן אדם רוצה כן איזושהי חירות פנימית אולטימטיבית, זאת אומרת, חירות של רוח האדם, משהו כזה, הוא כן היה רוצה שתהיה לו אפשרות כאילו לעוף לאן שהוא רק רוצה. הוא לא יודע לאן, הוא לא יודע איך לעשות את זה, אבל כן הוא היה רוצה שהדבר הזה יתקיים איכשהו. זה מין איזה משאלת לב כזאת שהיא לא ברורה לו ברמה החיצונית של מה קורה עם זה בכלל. Mm-hmm. אבל בתוכו אני חושבת שכן קיימת את התחושה הזאת שהוא עבד של הרבה מאוד דברים, אפילו יותר מזה. גם דברים שבעבר בן אדם לא הרגיש בהם כבול, כמו משפחה למשל, היום הוא כבר מרגיש גם עבד של המשפחה שלו, ועבד של הילדים שלו אפילו במידה מסוימת, והוא רוצה איזשהו חופש אולטימטיבי. זה מה שהוא היה רוצה ככה לקבל.
הוא רוצה להשתחרר מהלחצים והאחריות. אבל הוא יודע מה לעשות עם החופש מזה?
בוא נשאל קודם כל, מה זה חופש? זאת אומרת, מה אתה כמקובל? איך אתה רואה את המונח של חופש? תיארת כאן מצב שהוא בעצם לא באמת חופש. מה זה חופש?
אנחנו יכולים להגיד כך. חופש מהטבע של האדם. זה מה שאנחנו צריכים. חופש מחברה, אז במקום חברה הזאת אני צריך חברה אחרת. ממשפחה גם כן אותו דבר. מעבודה גם כן. פעם היה אסור להחליף עבודה.
נכון.
פעם להתגרש היה אסור. לעבור ממקום למקום. היום, כאילו הכל מותר להחליף. אבל האם האדם יודע מה הוא רוצה? אנחנו לא רואים שאנשים עם כל זאת משתמשים נכון במושג החופש שהם קיבלו בזמננו. אף אחד לא מכתיב להם לעבוד או לא, ואפילו משלמים על זה שלא תעבוד. אתה לא חייב להתחתן. אתה יכול לבחור איזה מקצוע שאתה רוצה, אם בכלל אתה רוצה. ומקום מגורים אתה פחות או יותר יכול לבחור. ואתה לא תלוי בעצם בשום דבר.
נכון.
נו. אתה עוד לא יכול להחליף את הגוף שלך. כן? להפוך את עצמך גם כן מגבר לאישה ומאישה לגבר. אבל ממש להתנתק מהגוף, כאילו להיות כרוח ולהחליף את הגוף לגמרי, אתה עוד לא יכול, אבל יכול להיות שגם כן תוכל בעתיד. אז בסופו של דבר, מה זה נקרא חופש? אנחנו רואים שלאותם השטחים, הרגלים, תנאים, שאנחנו כן יכולים היום להגיד שאנחנו חופשיים, אנחנו לא יודעים איך להשתמש בהם. אני לא רואה גם כן שאנשים שקיבלו חופש מהעבודה, ממשפחה, מהעיסוק שלהם, מהמדינה שלהם, מכל דבר אחר. אחר, שהם מרגישים את עצמם חופשיים. אני לא מרגיש בהם את השמחה הזאת, את ההרגשה הזאת שהם חופשיים. לא. זאת אומרת, הם עברו לאיזה עבדות אחר. הם אפילו לא יכולים להגיד איזה. עבדות של הרגשה לא נוחה, עבדות של הייאוש, חוסר מסגרת, חוסר אונים, חוסר שמחה, חוסר קשר עם האנשים האחרים. אני זוכר את הילדות שלי, אני ראיתי אנשים שבבוקר קמו מוקדם והלכו לעבודה, חזרו מעבודה, שתו בקבוק בירה, ראו כדורגל, יחד. כולם היו עושים אותו דבר, פחות או יותר. בבוקר, בדרך לעבודה, ובזמן היום, הם היו מחליפים את ההתרשמויות, או מסרט שראו, או מכדור רגל שצפו, והיה להם איזה חיים. האגו לא היה כל כך מפותח, והם היו דווקא מרוצים מזה. היה אצלם הכל מסודר, מה שנקרא. כן? בית, משפחה, ילדים, בית ספר... בית ספר לילדים, להם הכל, פנסיה, הכל, זה עד המקום הקבורה בבית קברות. זה הכל המסודר. וזה נתן להם איזשהו מין שייכות. והם לא חיפשו לברוח מזה. היום אנחנו נמצאים אולי במצב הביניים, שאנחנו יכולים לברוח מכל הסגנון הזה שהיה בעבר, אבל עוד לא מצאנו את לעצמנו את הסגנון העתידי הנכון, שייתן לנו אושר, שייתן לנו הרגשה שאנחנו נמצאים באיזה מקום מסודר. אני רואה אנשים עוברים ממדינה למדינה, ממקצוע למקצוע, מחליפים משפחות, מחליפים זוגיות, לא יודע, ילדים גדלו, נולדו במשפחה אחת, גודלים במשפחה השנייה ובונים משהו במשפחה השלישית, וזה הכל. מה קורה כאן? אנחנו נמצאים בזמן המעבר. הייתי אומר שזה כמו בעבר היו מהפכות. היו מהפכות בתקופות כאלה של מעבר. מעבדות לבורגניות, מבורגניות לשלטון העם, בוא נגיד, פחות או יותר. אנחנו נמצאים היום בתקופת מעבר, אבל אנשים צריכים לשאול קודם כל, מה הם עשו עם החופש? האם חופש זה החירות? מה שהם קוראים לחופש, אני חושב זה עבדות, עבדות מאוד ארמומית, שנותנת לאדם הרגשה שתעשה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה תעשה. אנחנו מצד המדינה, מצד הממשלה, מערכת משפטית, כל דבר שאתה רוצה, אנחנו לא כופים עליך שום דבר. אבל תעשה, בבקשה. ואדם מרגיש בזה שהוא הכי הכי... מסכן, כי הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. ואנחנו רואים את זה לפי האחוז הייאוש שבהם, שממש סוגר בני אדם בביתים שלהם, בכל מיני מקומות, נוסעים לאיזה מדבר, לאיזה ערים שם יושבים. בעיה.
כן, נוצר.
החירות... הוא לא חירות, הוא עבדות חדשה ועוד יותר ויותר, איך להגיד, לוחצת ממרמרת.
ממה שהיה בעבר, למרות שכביכול זה נראה לנו על פניו התקדמות.
היו שמחים. היו שמחים. מה, עבדים כמו שזה באיזה קולנוע הוליוודי? היו חיים בזה אלפי שנים.
אני רוצה מכאן ככה להתקדם, כי באמת את המושג הזה של חופש ושל חירות, הוא מושג שמאוד חשוב גם למקובלים. כן. והמקובל הגדול ביותר בזמננו, בעל הסולם, כתב, בחר לכתוב את אחד המאמרים המרכזיים שלו, על הנושא הזה שנקרא חירות באמת. למה בעצם בוחר מקובל לעסוק דווקא בחופש של האדם, למה זה נושא כל כך מהותי בעיניו?
מפני שחוץ מזה אין לנו שום נקודה חשובה באדם, אלא רק החירות. אם יש בנו באמת יכולת להיות חופשיים, להרגיש את החירות, חירות ממה? איך אנחנו משתמשים בו? איך אנחנו שמשתמשים בו, למה אנחנו מגיעים? מה זה להיות חופשי? כן? חופשי מהטבע שלי, שסוגר אותי, שמכניס אותי תחת שליטת החברה זרה, אנשים, כלי תקשורת וכן הלאה, או אפילו שאני יוצא מזה, אז אני יוצא לאיזשהו חלל, שגם כן אני לא חופשי, חופשי שאני נמצא למעלה מכל העולם, אז גם כן מה אז קובע מי אני ומה אני. זאת אומרת, מוסד החירות הוא דורש מאיתנו להגיע למצב שאני כאילו צריך להיות למעלה מהטבע. אבל עם כל היכולת הזאת להבין מי אני ומה הטבע, זאת אומרת, החירות זה, הייתי אומר, שהופך להיות לנקודה הכי גבוהה שבמציאות. שאחרת אני לא מממש אותו. ואני רק מחליף עבדות לעבדות. יותר סמויה, יותר גלויה, אבל כך זה אני.
אני רוצה לשאול פה, הזכרת כבר פעמיים שלוש במשך התוכנית שלנו, ביטוי של להיות חופשי מהטבע שלי.
כן.
ואמרת קודם שהגורם הכי עמוק ופנימי שמשעבד אותנו הוא בעצם טבע האדם. מה זאת אומרת להיות חופשי מהטבע שלי? מהו הטבע שלי? מה זה אומר להיות בן חורין ממנו? במה מדובר?
טבע שלי הוא רצון האגואיסטי, שכל הזמן דוחף אותי לנצל כל מה שאני רואה מסביבי לטובת עצמי. לטובתי.
תסביר טיפה.
כל דבר שאני רואה, אני רואה שולחן, כיסא, תה, אני, לא חשוב מה ומי. אני רוצה בכל דבר להשתמש מקסימום לנוכחית.
לנוחיות שלי.
כן.
אוקיי, טבעי.
כן.
טבעי כי זה הטבע שלי.
אוקיי. אבל זה לא, זה לא, 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 לא רק זה. שהטבע שלי מחייב אותי להשתמש בכל מה שיש מסביבי לטובתי.
מה זאת אומרת מחייב אותי?
מחייב, לוחץ עליי. אני לא יכול לעשות מה שהייתי רוצה לעשות, אם לא הטבע שמחייב אותי, תמיד לחפש מקום נוח, טוב, בטוח וכן הלאה. אני לא יכול, זה התוכנה שאני קיים בה.
אז התוכנה מפעילה אותי ככה, שאני תמיד מחפש משהו? שיהיה לי נעים ונוח, אתה אומר.
כן. ואז אני, דרך התוכנה הזאת, רואה את המציאות, ואני לא רואה מציאות. אני רואה כל הזמן במה אני יכול להשתמש בהכי, הכי נוח וטוב שיהיה לי. אז אני לא רואה את הדברים, אני רואה עד כמה שהם לטובתי או לרעתי. ומזה אני מרכיב תמונת העולם.
כמשאבים שאני יכול בעצם להשתמש בהם, זה
כן.
זאת התמונה.
ובזה אני משקר לעצמי ב100%. זה כמו שאימא שמסתכלת על הילד שלה לעומת כל היתר ילדים, על הבית שלה לעומת כל היתר ביתים וכן הלאה. זה, היא לא רואה שום דבר. היא רואה רק מה שהטבע מכוון אותה לראות.
והמצב הזה הוא מוגדר כשעבוד, כמשהו שממנו אני צריך להתקדם למצב של חירות?
אז קודם כל זה השעבוד. ומזה אני לא יכול לצאת. אם הייתי יוצא מזה, הייתי רואה את העולם ללא לקופף כל פרט ופרט לטובתי, כביכול לטובתי. אז הייתי רואה את העולם בצורה אובייקטיבית, בלתי תלותית. בי. ואז מתוך זה הייתי יכול לקבוע אולי. אז מה זה נקרא חירות? אבל כך שאני מסתכל על כל דבר דרך האגו שלי, אני לא יכול לראות אף פעם מה זה חירות. אין לי מושג חירות. כי אני מעוות ותמונת העולם שלי היא מעוותת.
אז איך נגדיר חירות בהתאם לכך?
חירות זה נקרא שאני מתעלה מעל הטבע שלי. מעל הטבע ליהנות מכל דבר, לסדר כל דבר לטובתי האפשרי.
כדאי להתעלות מהטבע הזה?
לא יודע, אבל אם אתה שואל על מושג החירות, הוא נמצא שם, מעבר לזה.
קודם שתיארת את התוכנה הזאת שדרכה אני כמו רדאר מסתכל על העולם, הרגשתי, לא שאמרת את זה במילים, אבל הרגשתי בתחושה שהעברת שיש בזה משהו מוגבל. יש בזה משהו מוגבל?
בחירות?
לא, בתוכנה הזאת שדרכה אני רואה את העולם, מה יהיה לי טוב, מה יהיה לי נוח.
ודאי. אני מוגבל מאוד, כי אני רואה הכל רק עד כמה שמזיק לי או עד כמה שזה מועיל לי.
מאוד בריא ככה לראות דברים, לא? כי אז אתה יכול להימנע חס ושלום מדבר שיכול להזיק לך, או להתקרב לדבר שיכול להועיל לך.
אמת, אבל עד כמה שזה סוגר אותי גם כן בתוך העולם שאני מצייר לעצמי, רק מאלו שמועילים ואלו שמזיקים. אני לא רואה את הצורה האובייקטיבית.
צמח עושה פוטוסינתזה.
כן.
מה הוא עושה בעצם? הוא קולט דברים שמועילים לו, ופולט דברים שמזיקים לו.
כן.
אני חושב שאם נתבונן בכל יצור, נזהה אצלו את המנגנון הזה שתיארת קודם באדם, נכון. אבל הוא נמצא בעוד יצורים.
כן.
אז זה טבעי.
כן.
אז איפה פה השיעבוד? למה אתה מגדיר את זה כהגבלה? כן. כשיעבוד ומתאר חירות שנמצאת מעבר למגבלות האלה.
אתה רואה את הדמות הזאת שלפניך?
מה זאת אומרת?
אני.
כן.
זה בהמה. שהיא סופגת מה שהיא צריכה ופולטת מה שהיא לא צריכה. באוויר, במזון ובכל הדברים. אתה צודק, כמו צמח. אבל זה בהמה שבי. חוץ מזה, זה הגוף שלי, בשר וכן הלאה.
כן.
אבל יש גם כן אדם שבי. אדם שבי, זה הבדל גדול. אדם ובהמה שנמצאים ביצור אחד. ואני מדבר לאדם שבי. והאדם שבי הוא מאוד מאוד מוגבל, כי יש לו תוכנה שהוא פועל בתוכנה הזאת, כמו שהגוף שלו פועל. ואני כאן מגיע למצב שאני מבין את זה, ואומר, או, אני יכול להתעלות מעל התוכנה הזאת. אני רוצה להיות חופשי מבינה. לגופי, אתה צודק, נבדוק תמיד מה שטוב ומה שרע, נשמור על הגוף, שיהיה בריא, כי זה בהמה חיה, היא חייבת להתקיים ככה. אבל אדם שבי, אני רוצה שהאדם שבי, הוא יהיה חופשי. אני רוצה שהוא ידע למעלה מהתכונה הזאת של לקבל ולהשפיע, לתת, למשוך, לגנוב. הוא חייב להיות חופשי. אני רוצה ממנו לבנות אדם חופשי שבי.
הרב לייטמן, זה מרתק. הזמן שלנו נגמר. אם אתה תסכים, אנחנו עוזרים אליך שוב להמשיך לדון על הנושא. תודה רבה בינתיים. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.